בפרק י"א, ואנחנו נמצאים בחילול השם. כן. ואנחנו בדוגמאות. דוגמאות לחילול השם. במהדורה הזאת שאני מחזיק זה עמוד נ"ח. כן. נ"ח. במהדורה הזאת. כן. נ"ח. כן, באמצע עמוד. ואמרו ז"ל, איכי דמי חילול השם. כן, אנחנו לומדים, כן, מה הם האופנים של חילול השם. וחילול השם זה דבר שמשתנה. לא מצד עצמו, אלא מצד ההקשר. זאת אומרת, חילול השם הוא כל דבר, כן, חילול השם הוא כל דבר שגורם לזלזל בשם שמיים, בעיני הבריות, וזה תלוי בסוג האדם ובסוג המעשה. כלומר, ככל שהאדם יותר נכבד, כך הסיכוי ששם שמיים מתחלל על ידו גדול יותר. למשל, לא. למשל, איפה זה? זהו. יפה. אז לכן יש לנו פה דוגמאות. הדוגמאות האלה אינן כלליות, אלא מיוחדות לאנשים מסוימים. ואמרו, איך ידמי חילול השם? כלומר, איך זה? אמר רב, כגון ענה, דשקלנה בשרה ולה יהיבנה דמי לאלתר. כגון אני, אם אני לוקח, כלומר, קונה בשר, שקלנה בשרה, כלומר, אני קונה בשר, ולה יהיבנה דמי לאלתר. אינני נותן את הכסף מיד, אלא קונה בהקפה. אז מה זה יגרום? שאנשים יחשדו בי שאני גנב, שאני מנצל את מעמדי כדי לא לשלם. כי הרי רב היה אדם נכבד, היה בעצם גדול הדור, וברגע שרב משתמש לכאורה במעמדו כדי לקבל איזו טובת הנאה, בזה יש חילול השם. מה שאין כן אדם אחר, מה? מקובל, היא מקובל, אבל זה לא צריך להיות מקובל אצל רב. עכשיו לכן, אסור לתלמיד חכם, אני לא פוסק את זה להלכה, אבל אני חושב שראוי, תלמיד חכמים שלא יהיה להם כרטיס במכולת. מזומן. שישלם מיד. כן, ולא ייקח בהקפה, משום חילול השם. כי ככל שאדם יותר נכבד, כך הנטייה לטפול עליו את כל האשמות היותר נוראות שבעולם, יותר גדולה. או? אגב, אני חושב שדברי רב כאן מתקשרים למשהו שכתוב עמוד אחד אחרי זה במסכת יומא. שרב היה לו בעיה עם, בערב יום כיפור עם אחד מבעלי האטליזים, בטבח שבאטליז. וכנראה שזה על הרקע הזה. כי התלמוד מספר שבמשך 13 שנה, כל יום בערב יום כיפור, רב חיכה שבעל האטליז יבוא לבקש ממנו מחילה. ואחרי 13 שנה הוא ראה שהוא לא מגיע, אז הוא אמר, אני אלך אליו. ואז אמרו, רב הולך להרוג מישהו. הגיע, אז ראה אותו בעל האטליז, היה בדיוק בזמן שהוא חותך עצמות, הוא אומר, דיבר מאוד לא יפה עם רב, לא זוכר במקום הוא אמר לו, ואז תוך כדי שהוא חתך את העצמות, נכנס לו עצם לפה ומת. יד ככה מסופר. עכשיו, כנראה שהיה לו איזה סיפור קדום עם רב, והסיפור הקדום כנראה קשור לעובדה שרב לא שילם מיד. ואז חשדו אותו וכו', ואז זה חילול השם. יש ביטוי, אחרי חטא העגל, משה לקח את אוהל מועד, כלומר לקח את האוהל שלו, ונטע אותו מחוץ למחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, אשר מחוץ למחנה. כן, כביכול היה איזה מין מחאה, כלומר מין נזיפה כזאת, נזיפה כללית בעם ישראל. אתם לא ראויים שמשה יושב אצלכם בתוך המחנה, משה יושב מחוץ למחנה. וכל מי שרוצה, יבוא אל מחוץ למחנה. עכשיו, כתוב גם בתורה שם, שהיה עמוד הענן מגיע אל פתח האוהל. וכל העם היה רואה את עמוד הענן, והיה משתחווה מול הענן. אם כן, כולם ראו ששכינה שורה על אוהלו של משה. וכתוב שם שכשמשה היה יוצא, כתוב והביטו אחרי משה. מה זה והביטו אחרי משה? יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי. דורשים לשבח, שיסתכלו על משה כדי ללמוד מדרכיו. ויש דורשים לגנאי, שהיו אומרים, ראו כמה שמנים שוקיו, שכל מה שאכל, אכל מן היהודים. כן? זה אחריך את העגל, כשמשה הולך לבקש עליהם רחמים, חושדים אותו, כן, אומרים, הנה אתם רואים כמה שהוא שמן, זה בגלל שהוא אכל משלנו. יותר מזה, יש דורשים בחז"ל, והביטו אחרי משה, שחשדוהו באשת איש. וכל אחד חשד אותו שהאישה שמשה נכשל בה, היא אשתו. כל אחד אמר, כלפי אשתי הוא עשה את זה. זה, מה? מסביר המהר"ל מפראג, שקול משה כנגד כל ישראל. אז הוא שייך לכל נפשות ישראל. לכן כל אחד הרגיש שייכות בינו לבין משה, ולא יודע איך להסביר את זה. וכיוון שפנו אל החשד, אז חשדו הוא באשת איש של עצמו. כל אחד. כן? זאת אומרת שככל שאדם נעלה יותר, אז יתפלו עליו את ההאשמות היותר חמורות, ולכן פה צריך לדקדק בחילול השם יותר. ורבי יוחנן אמר, כגון אנא, מה זה חילול השם לפי רבי יוחנן? דמסגנה ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. כלומר, אני הולך ארבע אמות, כלומר, 2 מטר, בלי להגיד דברי תורה. ורבי יוחנן היה מלא דברי תורה. כל ימיו היה אומר דברי תורה. ראו אותו הולך 4 אמות בלי תורה, אמרו, האיש הזה, מה קרה לו? נפל על הראש, הוא לא בסדר. אדם אחר שהולך בלא תורה, לא עושים לו כלום. כן, לא חושדים אותו. ובלא תפילין, היה דרכם של צדיקים כאלה להניח תפילין כל היום. רואים אותו פתאום בלי תפילין, אז באמת מה קרה? אגב, למה באמת רבי יוחנן היה הולך 4 אמות בלי תורה ובלי תפילין? שאלה, לא? מה דעת? מה? שלא השתלט? אז בזה הוא הולך בלי תורה? הוא יותר גרוע. לא, אני שואל, למה הוא הלך בלי תורה? הרי מוספר, מה זה חילול השם? כשאני הולך בלי תורה. אז תלך עם תורה, מה? אני הולך בלי תפילין, תלך עם תפילין, מה קרה? האם, אתה אומר שזה באמת לא קרה, אם אני הייתי הולך, כן? זה הכוונה. אין לי איזה משהו אחר. כן, מתן? הזמין אותו למה? לא זוכר את זה. לא מכיר את המקרה. אבל, לא, הפשוט פשוט זה שהוא היה חולה. כשאדם חולה, חולה מעין, אז אסור לו להניח תפילין. אדם שיש לו בעיה בבטן, אסור לו להניח תפילין. אז זה בדיוק, כנראה היה מקרה כזה, גם אסור לו ללמוד תורה. לכן הוא היה הולך 4 אמות בלי תורה ובלי תפילין, אבל אנשים לא ידעו שרבי יוחנן חולה, ולכן העלילו עליו. בכלל, מחלת מעיים, כתוב בגמרא במסכת שבת, שזאת המחלה של תלמידי חכמים. אמר רבי יוסף, יהי חלקי עם מתים וחולים מעיים. כן? תמיד חכם שמת, זה תמיד בגלל בעיות בקבע. איך זה כתוב? אסור לו ללמוד דברי תורה, הוא לא נקי. אז הוא לא יכול להגיד דברי תורה. לכן, רבי יוחנן היה כזה. אבל זה חילול השם. והעניין, שכל אדם לפי מדרגתו, ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי לעשות דבר, בלתי הגון לאיש כמותו. כן, כלומר שאז אין הגדרה הלכתית ברורה לחילול השם, הכל לפי מדרגתו ומעלתו של האדם. כי כפי רבות חשיבותו וחוכמתו, כן ראוי שירבה זהירותו בדברי העבודה ודקדוקו בה. ואם איננו עושה כן, הרי שם שמיים מתחלל בו, חס וחלילה, כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד בה, ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות. וכל מה שיחסר מזה למי שמרבה בלימוד גורם ביזיון ללימוד עצמו. זאת אומרת שככל שאתה נעלה יותר בלימוד תורה, הדבר הזה צריך להביא אותו למדרגה יותר גבוהה של מוסריות. זה היחס בין מוסר ליראת שמיים. יש באורות הקודש חלק ג' פרק הנקרא במבוא שם, מילית פרק ד' או ה', כתוב שם אסור ליראת שמיים שתדחק את רגלי המוסר הטבעי של האדם. אלא אדרבה, אם האדם קנה לעצמו יראת שמיים, הדבר הזה גורם שהמוסריות הטבעית שלו עולה במדרגות יותר גבוהות. מה שאין כן, אם המוסריות שלו, בגלל שהוא קנה יראת שמיים, המוסריות ירדה, זאת יראת שמיים פסולה. כן? אם יצויה, אומר הרב קוק, שהאדם, ללא אותה יראת שמיים, היה יותר מוסרי, אז זה חבל שהוא ירא שמיים. יש אנשים יאמרו, העיקר אני לומד תורה, ולכן אני לא צריך להיות ירא שמיים, כלומר לא צריך מוסר. אז פה הרב אומר שזה ההפך. כן? לכן יש פסוק, ואהבת את השם אלוהיך. אז חז"ל דרשו בספרי מה זה ואהבת, האהיבהו על בריאותיו. כן? שאדם מתנהג באופן כזה, שהרואים אותו אומרים, כמה נאה אדם זה שלמד תורה, אשרי מי שלמד תורה. מה שאין כן, מי שלומד תורה הוא מעשה מתוקנים, אז אומרים בני אדם, אוי לו למי שלמד תורה. שזה עושה אותו יותר מקולקל, וזה לא דברים באוויר, זה דברים שאנחנו רואים כל יום, כן? שלפעמים באמת לימוד תורה מקלקל את האדם. לפעמים לכן עדיף שאדם לא ילמד תורה, יתקן את אישיותו, ורק אז ילמד. וזה חס וחלילה חילול לשמו יברך, שנתן לנו את תורתו הקדושה, וציוונו לעשות בה, להשיג על ידה שלמותנו. והנה, גם שמירת השבתות וימים טובים רבה. עכשיו אנחנו עוברים למעשים נוספים. עכשיו השאלה פה לגבי הסדר של המידות. כן, הוא התחיל בדברים שקשורים באכילה, בהתחלה בגזל ועריות, אחרי זה במאכלות אסורים, ואחרי זה במסע ומתן בין בני אדם, אחר כך הגיע לחילול השם, ועכשיו מגיע לשבתות. מה המשמעות של הסדר הזה? למה זה בסדר הזה? פשוט אנחנו עוברים מן היותר גס אל היותר מעודן. כן? היותר גס, גזל ועריות, נפשו של אדם מתאווה להם. אדם מעוניין בגזל, מעוניין בערווה. ולכן צריך קודם כל נקיות מן הנטיות למצוא היתר בדברים האלה. אחר כך אנחנו עוברים למשהו שהוא קצת דומה לעריות, זה האכילה, אבל זה יותר מעודן. למעלה מזה, הקלקול של היחס החברתי. כבר זה כבר לא האדם עצמו שמקולקל, אבל הקשר בינו לבין חברו הוא המקולקל. ואחר כך אנחנו עולים למדרגה למעלה מזה, מה ששייך לכבודו של ריבונו של עולם. אז כבוד ריבונו של עולם נבחן בשני צדדים, או מצד התגלות השם בעולם, שזה חילול השם, שיכול לבוא נגד זה, ויש למעלה מזה, הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. בתור הבורא, מה המעשה הבורא על היות העולם נברא? איזה מעשה אנחנו עושים כדי להורות שהעולם נברא? שבת, יפה. כן, מה אתה אומר? מה יותר קל לתקן? לא יודע. מה שהרמח"ל אומר כאן, מה יותר דחוף? לא יודע מה יותר קל. על מה יותר דחוף לאדם לתקן, זה ראשית כל הנטיות הגסות. אחרי תיקון הנטיות הגסות, יש בן אדם לחברו, ואחרי זה בן אדם למקום. כלומר, זה מתחיל מבן אדם לעצמו, אחרי זה חברו, אחרי זה המקום. יכול להיות שיוצר עיוות בנפש, כן? של אדם יותר חשוב השבת שלו, מאשר הדרך ארץ לחברו. יכול להיות, אני לא אמרתי שלא, אבל אני אומר, זה הרבה פעמים בעייתי. צריך להיות מודע לדבר הזה. שלא אמר אדם, כי הרבה פעמים ההלכה יכולה לשמש, הדקדקנות ההלכתית יכולה לשמש כדי לעשות דברים יותר גרועים. אספר לכם סיפור על רבי שלמה זלמן אוירבך, זצ"ל. עלה פעם לאוטובוס, והיה יושב בכיסא הקדמי, ועלתה אישה לא צנועה והתיישבה לידו. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, זה שהוא יסתכל כל הזמן בחלום. אבל אז יגידו, הרב אוירבך איננו מקפיד על ענייני צניעות. אפשרות אחרת, זה שהוא יעבור לכיסא אחר. אבל אז היא תיפגע. האפשרות שלישית, וזה מה שהוא עשה. הוא ירד, והלך ברגל. כן? זה עניין של העדינות. מישהו אחר היה אומר, מה, איך את לבושה? גבל. מה אתה אומר? בת ישראל, התורה מחייבת. מה זה? כשאתה מדבר על היחס אל הקדוש ברוך הוא, יש לזה שני צדדים. הקדוש ברוך הוא מצד התגלותו בעולמו, ומצד את היותו בורא העולם. עוד לפני שיש עולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. שני מומנטים, הקדוש ברוך הוא בורא, אחר כך מתגלה. חילול השם, אתה מונע את התגלות השם בעולם, כיוון שמבזים שם שמיים בגלל ההתנהגות שלך. אז זה חילול השם. הבריאה, יש מעשים המורים על היות העולם נברא בכללו. המעשה המורה על זה שהעולם נברא, זה השבת. כן? כלומר, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן, כשאתה עושה כוס קפה, אם אתה אשכנזי, תשים את המים החיים קודם, ואחרי זה את הקפה. ואתה ספרדי, אתה יכול לשים את הקפה קודם, ואחרי זה את המים החיים. וזה מורה שהעולם נברא. צריך להבין איך, מה הקשר בין הדברים, כן? אז זה, לא, זה עבודה מיוחדת, להבין מה הקשר בין הדברים, זה לא דברים סתמיים. כן? מה זה מלאכת בישול, ומה היא קשורה בכלל לבריאת העולם וכדומה. הרמב״ם אומר שהשבת היא כל כך בסיסית, בשל הוראתה על בריאת העולם, שאדון הנביאים הרג על זה. כן? אדון הנביאים, הכל משה רבנו, הרג את המקושש. וזה דבר מפתיע. כן? כי המקושש לא היה חייב מיטה לפי ההלכה. נכון? למה? למה המקושש לא חייב? לא יתרו בו אולי. אבל לא ידעו באיזה מיטה. אז כתוב בפורש שלא ידעו איזה מיטה הוא חייב. ומכיוון שלא אמרו לו איזה מיטה, אז הוא פטור. אז למה הרגו אותו? לא פייר, נכון? מה? סקלו אותו, אבל לא ידעו בהתחלה מה דינו. עד שהקדוש ברוך הוא אמר שזה סקילה. אז יש צורך דורות, אומר הרמב״ם, שפעם אחת בהיסטוריה יהרגו מחלל שבת. וזה חשוב שדווקא אדון הנביאים, נותן התורה, הוא זה שיורה על הדבר הזה, כדי שידעו את היסוד של בריאת העולם. מכאן ואילך כבר לא צריך להרוג אף אחד. ולכן ההלכה עשתה את הכל כדי שלא יהרגו מחללי שבת, נכון? מה דינו של מחלל שבת? סקילה, נכון? אתה מכיר הרבה מחללי שבתות? אני כן. מתי סקלו את האחרון? יפה. זאת אומרת, ההלכה עושה את כל הטריקים כדי שזה יהיה בלתי ישים. כלומר, צריך שהדין יהיה שהוא חייב סקילה, חס וחלילה, לא נעשה. בסדר? ברור. כלומר, חשוב לנו שתדע שהמעשה הוא חמור. לכן, כדי שתדע כמה שזה חמור, שמעת שבת, אומרים לך, דע לך, נסקלים על הדבר הזה. אבל מכאן ואילה, זהו, לא צריך יותר. עכשיו, בואו נראה לגבי עניין שמירת השבתות. הנה, גם שמירת השבתות בימים טובים רבה היא, כי המשפטים רבים. וכן אמרו, הלכתה רבתה לשבתה. כלומר, זה הרבה דקדקנות, הרבה העמקה בהלכות שבת. ואפילו דברי השבות, אף על פי שמדברי חכמים הם, עיקרים הם. מה זאת אומרת שבות היא עיקר, אף על פי שהיא מדברי סופרים? כי מה זה שבות? בשבת יש שלושה סוגי איסורים. יש איסורי מלאכות, שהם דאורייתא, יש איסורי שבות. מה? יש בעצם ארבעה סוגי איסורים בשבת. כן? מה? מוקצה ועובדין דחול. שבות, מוקצה ועובדין דחול. אז מה זה? אותיות תשמע, נכון? תא זה תולדות ואבות, זה דאורייתא. שמע זה מדרבנן, שבות, מוקצה ועובדין דחול. אז יש לכם כל איסורי שבת שחכמים גזרו נקראים בשם שבות. למשל, אמירה לנוכרי: אסור לך להגיד לגוי, תעשה מלאכה בשבילי בשבת. אף על פי שהגוי לא מצווה על השבת, חכמים גזרו שבות. עכשיו, האיסור הזה, שמה אתה אומר, הוא איסור קל, כיוון שהוא איסור דרבנן. אז הוא אומר לו, אף על פי שמדברי חכמים, עיקרים הם. איפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מהמחילתא. במחילתא כתוב מפורש ששבות זה דאורייתא. אנחנו לא פוסקים כמו המחילתא. כן? אבל מהמחילתא משמע שאמירה לגוי היא איסור דאורייתא, שנאמר, וביום השביעי תשבות. תשבות זה שבות. זאת אומרת, כל איסור השבות הם בכלל איסור תשבות. אבל אנחנו לא פוסקים כך להלכה, אבל אף פיכם זה מראה את החומרה של הדבר. עד כדי כך שאם אדם אמר לגוי לעשות מלאכה בשבילו, אמר לו, גוי יקר, כן, תבשל לי מאכל פלוני. מה קורה עם המאכל הזה? מותר בכדי שיעשו. זאת אומרת, שיעבור הזמן הנדרש כדי לעשות את הבישול. למה? כדי שלא תרוויח מזה שזה היה לפני הזמן. תגיד, אני לא אוכל את זה בשבת, אני אוכל את זה במוצאי שבת. לא, גם את זה לא תרוויח. במוצאי שבת אתה צריך להמתין בכדי שיעשו. לעומת זה, אם יהודי בישל בשבילך, מה קורה? מוצאי שבת מיד. מה ההבדל? אנחנו לא חושדים את היהודי שהוא יגיד ליהודי פעם הבא לעשות. כן? מתוך הנחה כזה.
כן.
זה שאמירה לנוכרי יותר חמורה מאמירה ליהודי. כן, מה אתה?
הישבות זה... חיים אומרו
את זה,
נכון,
את האיסור הלישו דור.
לא
בלתי
איך המעבר הזה מהמחילתא, שעובד... במחילתא
כתוב
איזה איסור דורייתא. מה,
שכתוב
משה ציפה את הלשבות? נכון. על הגוי בר? נכון. אבל ידוע בהיסטוריה, רגע,
אפשרנו
בהיסטוריה
תחת אחורה
לראות מי אמר
באיסור
של
הגוי? לא. כי זה איסור שמפורסם בישראל מדורי דורות. אז לא יודע, לא תמיד תרחו לראות את המקור. בכלל, זה הרבה פעמים יש לך הלכות מפורשות במשנה. שהן הלכות ידועות וקדומות. אחר כך באים החכמים, מתחילים להריב. מאיפה זה בא האיסור הזה? אז אחד אומר זה דאורייתא, השני אומר זה דרבנן, ההוא אומר זה מפסוק א', השני אומר זה מפסוק ב'. לא יודעים? לא יודעים, כי תמיד ידעו, ידעו שזה אסור, רק לא ידעו למה זה אסור. זה הכבר. כן. ואולם, כן, וכן אמרו, לעולם אל תהי שבות קלה בעיניך, שערי שמיכה שבות היא, ונחלקו בה גדולי הדור. כן, מסכת חגיגה, ידוע, המחלוקת הראשונה בהיסטוריה שלא נפטרה. הרי כל פעם שהייתה מחלוקת בסנהדרין, מה היו עושים? מצביעים, נכון. הייתה רק מחלוקת אחת שלא הצליחו לפתור, זו מחלוקת לגבי השמיכה. שמיכה ביום טוב. מה זה שמיכה? כאשר אדם מקריב קורבן, הוא צריך לסמוך את ידיו עליו, נכון? והשמיכה היא בכל כוחו. אז אדם יוצא לפי זה שמשתמש בבהמה, בשעה שהוא סומך. זה איסור שבות. והאיסור הזה, עכשיו, ביום טוב אדם מקריב שלמים. האם מותר לו לסמוך, או אסור לו לסמוך? מחלוקת יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. ואחר כך מחלוקת הזאת עברה לניתאי הארבלי ויהודה בן טבעי. ואחר כך עברה לשמעון בן שטח ויהושע בן פרחיה. ואחר כך עברה להלל ושמעון. לא פסקו. למה לא פסקו? בגלל שזאת הייתה מחלוקת בין נשיא הסנהדרין לבין אב בית דין. ולכל אחד יש זכות וטו על השני. זו מחלוקת שבה בין בעלי זכות וטו, זה גורם שהמחלוקת הזאת לא נפתרה, ואז בימי שמאי והלל נוספו עוד שלוש מחלוקות בלתי פתורות, סך הכל ארבע, ואחרי זה היה כבר מחלוקת בית הלל ובית שמאי עם מאות מחלוקות. אבל לפני כן לא פתרו את זה. עכשיו, כל הוויכוח הזה הוא על שבות. ואל תהי שבות קלה בעיניך, שערי שמיכה, שבות היא, ונחלקו בה גדולי הדור. ואולם, פרטי הדינים למחלקותם, אז מה אנחנו עוסקים כאן במידת הנקיות? מידת הנקיות מה זה? להיות נקי מאיסורים קלים, שהם קלים בעיני האדם, אף על פי שהם אסורים, אבל בני אדם נוטים להקל בהם. בהלכות שבת, האם יש מי שנוטה להקל? לא. נכון? מישהו התקשר אליי לפני כמה ימים, אמר, אני מעשן בשבת, אבל לא מדליק. האם מותר לי להדליק סיגריה ממישהו אחר? קשה לזה. אבל זה נגיד לא מצוי. כשאדם יחשוב... אגב, אני רוצה לציין, זה אסור. אבל יש כל מיני איסורים בשבת שבני אדם נוטים להקל בהם. מה עם האיסורים האלה? הנוגעים למידת הנקיות. ומה ש... ואולם פרטי הדינים למחלקותם מבוארים הם אצל הפוסקים בספריהם וכולם שווים לחובתנו בם ולזהירות המצטרך, כלומר, אין אחד שאתה יותר חייב בו מהשני, ומה שקשה עליה המון שמירתו הוא השביטה מן העסק ומדבר במסעם ומתנם. כן? כלומר, להגיד, לספר מה אתה הולך לעשות, או לדבר על ענייני העסקים, כדאי לקנות את זה, כדאי לתקן את זה, וכדומה, או בגינה לשתול את זה ואת זה, כל הדברים האלה אסור בשבת. יש אפילו דעה בירושלמי, לא, בבראשית רבה, סליחה, שראוי לאדם לא לדבר בשבת.
לא שיתירו שבתרו.
עכשיו, לא יודע, כתוב על רבי שמעון בר יוחאי, שאימו הייתה מדברת, ואמר לה, שבת היום. אז זה לא שאסור לדבר בשבת, אבל אדם צריך להקפיד על אופי הדיבור שלו בשבת. בשבת לא, זה לא לכל דיבור שהוא בעולם, דיבור נכבד. והדברים האלה הם כמובן קשים בעיני בני אדם, כי הם מוכנים לדבר על כל השטויות שבעולם, ואולם יש כאלה שמקפידים לדבר רק בעברית בשבת. יש גם עברית של שבת, מזה בא הביטוי. כן? אבל היו מגדולי ישראל, דובר על השלה הקדוש למשל, שהיו מדברים רק בעברית בשבתות, עוד הרבה הרבה לפני אליעזר בן יהודה. מה? אתה דבר רק עברית בשבת? רטוח? אם מישהו דובר אנגלית, יבקש לך את איך מגיעים למקום פלוני? אה, מוכר. שקר. דבר שקר בשבת. אה, יש שם. פשוט כתוב בגמרא שעם הארץ לא משקר בשבת. כן. טוב. ומה שקשה עליה המון שבועתו הוא השליטה, אז היא צריכה כל יום שבת. ומה שקשה על ההמון שמירתו הוא השביטה מן העסק ומדבר במסעם ובמתנם, ואולם האיסור הזה מבואר בדברי הנביא, וכיבד אתו מעשות דרכך. אני בא על השבת, צריך לכבד את השבת. מה? זה מדברי קבלה.
מה מדרגה דור?
זה מדרגה אמצעית בין דאורייתא לדרבנן. דברי קבלה. מה?
העונש העובר על זה?
העונש מחפת לך. מה אכפת לך מהעונש? אל תעשה וזהו. כן? הוא לא תגיד, מה השכר על מי שאתה? הרי אומר הנביא. הנביא לא אומר...
שאם אתה...
לא? הנביא לא אומר לך מה העונש. מה אומר הנביא? תראה, הנביא הוא פדגוג. הנביא אומר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג, בגדול שמכובד, וכיבד איתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. תתענג על השם, וכתיך לעובדה. הוא לא אומר לך מה יהיה אם לא. הנביא הוא חיובי. כן? יהדות באהבה, בנחת רוח. באהבה ובאמונה. כן?
אז תצלב אותנו.
אז תצלב אותנו. מטוס נסע בשבת, אז הייתה לו תאונת דרכים, כולם ניצלו. כן. וכיבד טוב מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. שמזה למדו כל מיני הלכות, כן? וכיבד טוב מעשות דרכיך שלא יהיה הילוכך בשבת, הילוכך בחול. שאסור לרוץ בשבת. אסור לרוץ. ביום רגיל. מצווה לרוץ לבית הכנסת. כשיוצאים מבית הכנסת, אין מצווה לרוץ.
שבת
מצווה לרוץ. מחלוקת הפוסקים. ושומרים. זה מחלוקת. מה?
לא ירצה כאילו
שאנשים
יגידו מה
רץ לך. טוב, ודאי שתגידי חמים לא צריכים לרוץ כמרוצת המשוגעים. אבל למהר קצת לבית הכנסת זה מצווה. אין מצווה לרוץ לבית הכנסת. כשיוצאים מבית הכנסת, אין מצווה לרוץ. אין צריך לרוץ. אז רבה, כאילו שמצטער האדם שעזב את המקום. אבל בשבת לא רצים, אלא אם כן... מה? לא, זה משהו אחר, משהו אחר. אם פתאום... לא, זה משהו אחר, שלא תהיה הנחה. אם אדם מצא על עצמו חפץ במקום שאין בו עירוב בשבת, אז ירוץ כדי שלא תהיה הנחה. כן? זה כבר. אבל יש עוד מקרה שמותר. כתוב, נערים הנהנים מקפיצתם וריצתם, זה מותר. כן? שחקים כדורסל בשבת, מותר. למה? נהנה מזה. כן? עכשיו, לחיבת טוב מעשות דרכיך, מה? לרקוד, לרקוד בשבת אסור. למה? שלא יתקן כלי שיר. כי דרכם של הרוקדים, מה? דרכם של הרוקדים לנגן. אם יש ריקוד, אז יש ניגון, מביאים גיטרות. נכון? מה? כי אתה לא יודע מה זה שמחה אמיתית, מה זאת אומרת? אם אדם באמת שמח, אם אדם רוקד... מה? קיבלת, מה זה? אתה צריך לעשות הלכות שהן לכלל ישראל, לא הלכות לצדיקים או הלכות לאנשים מיוחדים. הלכה זה דבר כללי. עד כדי כך, למשל, שאסרו חכמים לטלטל את ה... כלומר, לתקוע בשופר בראש השנה, ביטלו את זה מכל עם ישראל, שמה יהיה אחד שרוצה ללמוד איך תוקעים בשופר, וילך אצל בקי, ויעביר את השופר 400 ברשות הרבים, ויהיה זה אסור. ביטלו מצווה דאורייתא. כלומר, כשאתה בא לפסוק הלכה, אתה צריך תמיד לחשוב מה יהיה עם אחרון היהודים. לכן גם כשאתה, זה כמו בצבא, כשנותנים הוראות בצבא, מנסחים את זה בניסוח היותר מטומטם שיכול להיות. כלומר, כדי שהחייל הכי פשוט יבין מה שרוצים ממנו, נכון? מה? כן, נכון.
אני יכול להבין למה, תעזור לי לנגן, שמה, אני אתקן כלי אישי. זאת אומרת, תקרא לי מיתר, או יצא מהכיוון גיטרה, אבל אני באמת באופן טבעי, אני מנגן, ואז אני...
אז זאת אומרת, זה גזרה לי גזרה.
זה כבר מגזל, זאת אומרת, לרקוד, אז אנשים רוצים, שמחים בתפילה, יש בפרס.
קודם כל, אצל אשכנזי, סליחה, קודם כל, רגע, קודם כל, אם אתה אשכנזי, אין לך בעיה, נכון? אשכנזים רוקדים בשבת.
נכון,
בסדר, גם מה? אז השאלה היא, מה הסיבה לך? כי כתוב בגמרא שזה אסור. בגמרא כתוב שאסור לרקוד בשבת. אז הרמ"א שמה כותב, סיבה ראשונה, משום מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. אז לפי ההסבר הראשון, כשאתה רוקד בשבת, אתה צריך לחשוב, טוב, כי אני שוגג. כן. פירוש שני, מובא ברמה, אגב, זה גם בגמרא כתוב, הטעם הזה. פירוש שני כתוב ברמה, משום שאין אנחנו היום בקיאים בכלי שיר. לא, לא בקיאים, לא יודעים מה זה כלי שיר, לא מנגנים, היהודים לא מנגנים, אז אין סכנה. מה זה לא מנגנים? היהודים, בגלל הגלות, התרגלו לא לנגן. או, סברה של הרב אבינר, הריקוד של פעם זה לא הריקוד של היום. מה זה ריקוד של היום? זה קשקוש, זה קצת, זה קצת הורה, קצת זה. זה לא רציני. ריקוד של פעם, למשל, ולס או מנועט או דברים כאלה, זה ודאי שצריך קצב וצריך שיש שם אורגניסט, שידעו בדיוק היום מישהו יודע לרקוד. אבל אם זה באמת ריקודים של בלט, אז ודאי שגם לפי האשכנזים יהיה אסור. כיוון שדרכו של ריקוד כזה להיות מלווה בכלי שיר בהכרח.
בצד גם, בצד זולה.
לפעמים אומרים את זה, לפעמים לא.
כן.
נכון. עכשיו, גם אם אתה רוצה ספרדי שמתיר, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מדבר במאמר שלישי על עבודת השם. הוא אומר, מה זה עבודת השם? שאם אדם שמח בעבודת השם, זאת עבודה גדולה, אם תביאך השמחה בשבתות בימים טובים, עד כדי השיר והריקוד, גם זה בכלל עבודת השם. כך כותב רבי יהודה הלוי. מה, רבי יהודה הלוי שכח שזה אסור לרקוד בשבת? אלא הוא מכוון לומר משהו אחר. לארגן ריקוד זה אסור. התעוררות ספונטנית, אף אחד לא עשה את זה. זאת אומרת שאם האדם, מפני העוצמה של הירה נשמתית בתוכו, מוכרח לרקוד, משהו אחר לגמרי. לא על זה אמר. בסדר? כן. אגב, שאני תגידו, הריקוד בליל שבת במחוד מאיר, אחרי התפילה, כן? זה ריקוד זה? לא ריקוד, בקושי זזים שם. גם לספר הדימותה. כן. כן? לא ידעתי. כן. זה תלו באיזה אופן. שינוי, מה זה? מה אפשר לחשוב? מה כבר אדם מתופף? מה כבר אדם מתופף? אנחנו לא בקיאים בתיפוף בדורנו. כן. לחיבתו הזאת, מצוא חפצך ודבר דבר. מה זה מצוא חפצך? שאדם, למשל, הולך לטייל בשדות. הוא אומר, דווקא אני אעבור ליד הפרדס לבדוק איך מה המצב של הזיתים, כן? כדי לדעת מה במוצאי שבת לעשות. אז הדבר הזה הוא אסור. אם מלא הוא מטייל בשדה, והוא לא אומר מפורש, או לא לשם זה הוא הולך, ויצא לו לראות שזה עבר צריך תיקון, בוודאי שבזה אין איסור, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת, כי דיבורך בחול, ולכן אסור בשבת גם מה?
סכין.
כן, הוא לומר, אני מחר נוסע למילואים. אסור להגיד את זה בשבת. נכון? מה? לא, זה לא תכנון, זה אמירה. הוא יכול להגיד, מחר אני הולך למילואים. כי נושא אז דבר שאסור לעשות בשבת, ללכת מותר בשבת. אנחנו צריך לנסח את זה באופן שיהיה רק... או, למשל, אסור גם משא ומתן. שאדם יאמר, תגיד, כמה עולה רולס רויס? אם הוא שואל שאלה כזאת, בגלל שהוא מתעניין בקניית המכונית הזאת, למרות שזה אסור, כי זה נקנה על ידי חברה גרמנית, אז לכן אל תקנו. פעם היה של האנגלים, אבל עכשיו הגרמנים כאן עוד אל תקנו, אבל אם אדם, נגיד, מתכנן לקנות מכונית, ואז הוא מתעניין במחירים, הדבר הזה הוא עשוי בשבת. אבל אם אדם איננו מתכוון כלל לקנות מכונית, כן? והוא מתעניין סתם מצד ההתפעלות, כמה אנשים מוכנים להוציא כסף על אוטו, אז זה מותר לשאול כמה מכונית כזאת עולה. כמובן, הכל, אם כן, הוא סובייקטיבי פונקציה של מצבו של אותו אדם.
מה? שואלים אותי, מה אתה מתכוון לעשות?
לעבוד ביום ראשון זה אסור. כן, האם אתה מתכוון אי פעם לעשות משהו מעצמך או רק ללמוד בישיבה? אז זה בסדר, זה מותר להגיד. ולכן אסור, והכלל הוא שכל מה שאסור בשבת, מה, לא, לא, זה הביטוי המצוי אצל בני אדם. לא, בסדר. והכלל הוא שכל מה שאסור בשבת לעשות, אסור לעשותו, אסור להשתדל בעבורו, להזכירו בפיו, ולכן אסור לעיין מנכסיו, לראות מה שצריך למחר, או ללך לפתח המדינה, לצאת בלילה מהרה למרחק. מדינה כאן העיר, כן, שאדם אומר אני צריך במוצאי שבת לנסוע למקום פלוני, אז יהיה אוכל סעודה שלישית אצל חברי שגר קרוב לתחנה המרכזית, כדי שבשבת אוכל להגיע מהר, במוצאי שבת אוכל לצאת מהר. הדבר הזה הוא אסור. יש שעושים את זה, אז אסור. לא, מה זאת, אם אתה עושה אוכל סעודה שלישית סתם, ודאי שמותר לך גם לחשוב על הנקודה הזאת, אבל אם כל העניין הוא רק להגיע קרוב לתחנה המרכזית כדי שתוכל לצאת מהר, ודאי שהדבר הזה הוא אסור.
כדי להספיק
לדבר מלכה אצל החבר השני, לא, 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 כי אתה צריך לנסוע. ואסרו לו, אלא אם כן אתה יוצא לצורך מצווה, זה כן, מותר להשכים לצורך מצווה. אז אם נבאת לי מלווה מלכה, ואסרו לו, מה פלוני יעשה למחר, או סורה פלוני תקנה למחר, וכן כל כך יוצא בזה. והנה, עד הנה דיברתי מקצת המצוות, מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב, ומהם נלמד לכל שאר הלווים שאין לך איסור שאינו ענפים ופרטים, מהם חמורים ומהם קלים. מי שרוצה להיות נקי צריך שיהיה נקי מכולם וטהור מכולם. כבר אמרו זיכרונה מברכה, שינייך כעדר הרחולים, מה רחל זו צנועה. כך היו ישראל צנועים וקשרים במלחמת מדיין. רב הונה בשם רב אחא אמר שלא יקדים אחד מהם תפילין של ראש ותפילין של יד, שאילו יקדים אחד לא היה משה משבחן ולא היו יוצאים משם בשלום. כן, מלחמת מדיין הייתה מלחמה של קנאות על גילוי עריות, הרי בנות מדיין הכשילו את ישראל ולכן יצאו למלחמה. אז אם הלוחמים בזמן מלחמתם הם בעצמם נוטים לערעורי עבירה או לזלזול במצוות, אז ברור שאין כבר יותר הצדקה מוסרית לקנאותם על טהרת ישראל. אם אתה בעצמך לא טהור, אז מה אתה הולך לקנות? אם אתה טהור, קנאתך משובחת. אז זה בדיוק מה שקרה במלחמת מדיין. רב הונה בשם רב... וכן אמרו בירושלמי, המספר בין ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמה. טוב, הירושלמי הזה לא כתוב לפנינו. בירושלמי שלנו זה לא מובא, מובא בהגות מימוניות נדמה לי. פה זה כתוב, אצלי לא כתוב. יש הרבה פעמים אצל הפוסקים ציטוטים מהירושלמי שלא נמצאים לידי. השאלה היא למה? יכול להיות שזה חלקים של הירושלמי שעבד. לפעמים יש כל מיני מדרשים שמכונים בשם ירושלמי, אבל הם באמת לא מהירושלמי. למשל, כתוב בפוסקים, בקולבו, שבירושלמי כתוב שמי שישן בראש השנה ישן מזלו כל השנה. ושמה כתוב היי מן דדמיר ברש שטה דמיר מזלה דקולה שטה. אין, מי שישן בראש השנה ישן מזלו של כל השנה, מובא בשם הירושלמי, והדבר הזה לא היה ולא נברא בירושלמי המודפס לפנינו, אבל בכל זאת ניכר מהלשון שזה אכן מהירושלמי. איך תדע? כן? כן, וכן אמרו בירושלמי, המספר בין השתבח ליוצר, עבירה בידו, וחוזר עליה מעורכי המלחמה. מה פירוש הדבר, בין השתבח ליוצר? אדם סיים את פסוקי בזמרה, ורוצה להתחיל ברכת יוצר המאור, שהיא הברכה הראשונה של קריאת שמע. הוא מדבר באמצע, מוסיף מילים.
אז מלבד זה שיש בעיה בתפילה, בעצם התפילה שאדם מוסיף על הנוסח שנקבע על ידי הנביאים, ואם הוא מוסיף על הנוסח, סימן שאין הוא מבחין בין דברים שמקורם בנבואה לדברים שמקורם בהשראה האישית שלו. אבל יש פה משהו יותר עמוק. השבח הוא הקדמה לייחוד, כן, ישתבח, זה סיום פסוקי דזמרה. למה אדם אומר פסוקי דזמרה? כדי לשבח ריבונו של עולם. למה אדם מברך ברכת יוצר המאור? כי הקדמה לקריאת שמע, שהיא ייחוד השבח. אם הייחוד והשבח נפרדים זה מזה, יש לו נפש מפורדת. נפש מפורדת, אסור לה לצאת למלחמה. לכן גם אמרו בגמרא, על איזה עבירה אדם חוזר מן המלחמה, אם הוא מקדים, לא, אם הוא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש.
ואז
הם יתפסו אותו ומהם לשפוח את כל הסדות. לא יכול להתאפק. זה עיפוק. הסבר יפה. אבל למה? אני חושב שיש משהו אחר. מן תפילין של יד, תפילין של ראש, תפילין של יד זה קדושת המעשים. כן, בידיים אנחנו עושים מעשים. הראש זה מחשבות. הראש חושבים. אם אדם אין לו אחדות פנימית בין עולם המחשבות שלו לעולם המעשים שלו, אז הוא אדם מקולקל. כן, אדם חצוי. אדם חצוי לא יכול לצאת למלחמה.
מה זה קשור לסדר
שלו? לא, הוא מדבר באמצע. לא דיברתי על הסדר, זה שהוא מדבר באמצע.
הוא מדבר באמצע בין הנחת
לראש? בדיוק,
כן. והוא מותר לפי אסור בשום...
אסור.
אבל אשכנזים הרי מברכים פעמיים. שאלתי פעם למה, והוא נשאר...
שמה? לא, בכלל לא. מה שאשכנזים עושים בגלל שהם טוענים שזה שתי מצוות. יש מצוות הנחת תפילין של יד, ומצוות הנחת תפילין של ראש. אז אתה מברך על זה, מברך על זה.
ומה...
לפי הספרדים, בברכה אחת אתה פותר את שתי המצוות, אבל אם אדם סח באמצע, גם לפי הספרדים, מברך על תפילין של ראש. ולכן, האשכנזים, מפני הספק, אחרי הנחת תפילין של ראש, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שמה ברכו ברכה לבטלה. על זה מקשה השלה, מה זה מועיל? אז היית צריך להגיד, לחשוב על זה לפני שברך. לכן השלה באמת פוסק כמו הספרדים בדבר הזה. כן?
אולי אשכנזים מדברים מתפילין של יד של ראש?
לא מדברים.
אם מישהו מדבר, אומר שתי ברכות על ראש?
לא.
כן, גם הנחה, גם להגיע
להליך וגם להליך. מה? אם אשכנזי דיבר בין תפילין של יד של ראש, מברך שתי ברכות על של ראש? תחל. השבח והייחוד. כלומר, השבח זה החיים הרגשיים, הייחוד זה חיים שכליים. אבל ההבחנה בין שכל לרגש היא הבחנה מלאכותית, שאנחנו עושים אותה. אבל כשאתה בא לגלות ייחוד השם, ייחוד השם זה מפשט על כל האישיות כולה. ולכן אם יש הפרדה פה, זה בעצם פגיעה בייחוד השם עצמו. ואז יוצא כשאתה יוצא למלחמה, אתה בעצם לא נלחם על ייחוד השם. ואין מלחמה מוצדקת, אלא אם כן היא באה לגלות ייחוד השם בעולם. ולכן אתה לא יכול לצאת. כן. יש גם בלי יש. נכון. מילים תפילים של ראש, אנחנו מילים שיראו אותם. כן. טוב, אז אנחנו הוספנו עכשיו לפחות כמה רעיונות לדרשת בר מצווה. כן. הוספנו כמה רעיונות לדרשת בר מצווה. שהביאו לי עד הלום. כן. לא כולם הניחו תפילין. פשלה, ככה זה.
מי אומר?
מה?
מי אומר?
מי אומר זה התוספות? הגמרא גם אומר, כן? שכל מצווה שמסרו את נפשם עליה שמורה בידי ישראל, מצווה שלא שמרו נפשה, שלא מסרו את הנפש, רופפת. למשל ברית מילה, שיהודים נהרגו
על ברית מילה, אז אין יהודי היום כמעט שלא עושה ברית מילה. מה שאין כן, על הנחת תפילין, שבשעת גזרה לא מסרו את הנפש על הנחת תפילין, עד היום הזה זה רופך. ככה הגמרא אומר. והתוספות מהירים, אל תתפלא על זה שגם בימינו אין רבים מניחים תפילין, משום שגם בימי חז"ל לא היו מניחים. אז ממתי אנחנו מניחים תפילין? מאז רבנו הסמג, רבנו משה מקוסי, בעל ספר המצוות הגדול, הוא ראה שבאמת עם ישראל לא מניח תפילין, מסר את הנפש של הדבר הזה, הסתובב בכל ערי אשכנז וצרפת וספרד, עשה סיבוב בעולם כולו, כדי לשכנע, עבר מעיר לעיר, מקהילה לקהילה, לשכנע יהודים להניח תפילין. ומאז היהודים מניחים תפילין.
ובגורם המניחים יותר תפילין?
כן, ודאי. שאלו את רבנו נטרונאי גאון. רבנו נטרונאי גאון היה גאון ישיבת סורה בבבל. כן? מגדולי עולם. שאלו אותו, האם מותר להניח תפילין בפרהסיה, או שיש בזה משום יוהרה? לא שאלו איזה רב שכונה במקום רחוק. שאלו את גאון ישראל, גדול הדור של אותם הימים, האם מותר להניח תפילין בפרהסיה? אז הוא עונה, ודאי שאין בזה משום יוהרה, כי זה חובה, ומי שלא מניח הוא הפושע. איך הוא כותב? בין תשובות הגאונים. שלא לא זוכר, מסכת שבת נמיד. כן. אבל, כלומר, אתם רואים איך שהדורות השתנו. אז רבנו, רב נטרונאי גאון ראה לנכון, בגלל ששאלו אותו להגיד שזה חובה. כן? דבר של חידוש. כן. לכן אני מזכיר לך שבימי חז"ל זה נחשב למעלה מיוחדת. יש גם בגמרא במסכת שבת באמת על איזו אישה אחת שהייתה אלמנה מתלמיד חכם שמת בחצי ימיו. והייתה מהלכת מבית מדרש לבית מדרש עם תפילין ביד, עם התפילין שלו ביד. והייתה אומרת, בעלי ש... כתוב, כי היא חייך ואורך ימיך. ובעלי ש... שלמד הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, איך זה? אז השאלה, מה פתאום היא תהלכה עם התפילין שלו? רצה להראות, הוא היה כזה צדיק, הוא היה מניח תפילין. אז למה הוא מת בגיל צעיר? תנת
דביליהו.
כן, זה, תנה... זה הגמרא אומרת בשם תנת דביליהו. מי שלא ניח תפילין מימיו. מי שלא ניח תפילין מימיו.
מימיו.
מה?
מה
אני יכול לעשות? זה לא פשוט הגמרא. ככה אתה יודע מה נח תפילין? שמעולם לא ניח תפילין. זה פשוט, זה לא. כן. פעם אחת, כן. לקח את התפילין של סבא שלו. אה? ברור. טוב, איפה היינו? וכן אמרו שאני אראה לך עד איכן צריך להגיע דקדוק ונקיות אמיתי במעשים. עד כאן החלק הראשון של פרק י' א', שכל כולו עסק בדקדוקי מצוות במעשים, בדברים שנטייתו של האדם להקל בהם. כן, זה הגדרה של נקיות במעשים. עכשיו יש משהו יותר קשה, יותר עמוק, זה הנקיות בתחום המידות. מידות גם הם בכלל מצוות התורה. יש מצוות, יש מידות שהתורה ציוותה עליהן במפורש. למשל, איסור גאווה כתוב במפורש בתורה. כן? ורם לבבך ושכחת. ורם לבבך, כן, זה איסור. כן? מובא ברבנו הסמג, אותו אחד שדיברנו עליו מהתפילין, לפני כן. כן? אז שהוא מנע את המצוות, תרי"ג מצוות, ואחרי שהוא גמר את הספר, היה לו חלום, שבו הופיע לפניו מלאך, ואמר לו, שכחת את העיקר. כן? כלומר, שכחת למנות בין המצוות, את אחת המצוות, קצת לא תעשה. קם בבוקר, פתח את החומש, ראה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך, מנע את זה בכלל המצוות. כן. אז יש כאן מצוות בתחום המידות. הנה, כמו שצריך נקיות במעשים, כך צריך נקיות במידות. וכמעט שיותר קשה הוא הנקיות במידות ממה שהוא במעשים. כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים, יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. והוא מה שפרשו במאמרם ז"ל, איזה גיבור באמת הכובש את יצרו. ודאי שגבורה במעשים, כן, להתגבר על אויביו, גם בזה צריך להיות גיבור. אבל אם אדם הצליח לגבור על עצמו, עוד יותר גדול הוא, כיוון שהוא הלך נגד הטבע הפנימי שלו. טוב, זהו לי היום.